יופי, צהריים טובים. אז אנחנו השנה קצת מקדימים לעסוק בנושאים שקשורים לחנוכה, ואחד היסודות המרכזיים שיש בחנוכה, שזה למעשה אחרי פורים, כמובן פורים קדם, תקנה של קריאת מגילה, היא קדמה לתקנה של הדלקת נרות חנוכה, אבל הן ידועות כשתי מצוות מאוד מרכזיות שהן מדרבנן, וזה בעצם פותח לפנינו את כל הנושא הזה של התוקף של מצוות דרבנן. מי שיצא לו אולי פעם לדבר עם אדם, או אדם שאינו שומר תורה ומצוות, או אדם ששומר תורה ומצוות, אבל יש לו הרבה שאלות, ושאלות זה טוב, אגב. אז הרבה פעמים, ניסיון שלי, כמה וכמה פעמים, ככה במהלך החיים, הנושא הזה שמצוות דרבנן עולה לשאלה, אנשים ככה שואלים, רגע, בעצם, בסדר, נגיד התורה, הקדוש ברוך הוא נתן דברים, משה קיבל מסיני, היה מעמד הר סיני, אבל רבנן בסוף היו כביכול בשר ודם כמונו, ואנחנו עכשיו צריכים לדורות עולם, לאלפי שנים אחריהם, לעשות דברים שהם אמרו, צריך להבין קצת באמת מאיפה מגיע התוקף, ודבר שהעסיק מאוד ממש גם את חז"ל בגמרא וגם אחר כך את הראשונים, והוא מאוד מאוד משמעותי. אז ניכנס לעניין, אנחנו כמובן עוסקים בנושא דרך המשבצת של חנוכה, אבל כפי שנראה זה הרבה יותר כללי. אז לגבי חנוכה, יש באמת מחלוקת בגמרא, שהגמרא שואלת, איכן ציוונו? זאת אומרת, הגמרא אומרת, מה מברכים? אשר קידשנו אותה וציוונו להדליק נר של חנוכה. ואז הגמרא אומרת, רגע, איפה ציווה אותנו? זה לא כתוב הרי בתורה. אז איפה הצטווינו על זה? ויש פה שתי דעות של המוראים, מאוד קצרות, ומי שראה את הדף מקורות ומי שלא, אז יראה את זה עכשיו. שתי הדעות האלה הן גם מגיעות לראשונים, מחלוקת עצומה וגדולה בין הרמב״ם, בין שני גדולי עולם, בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, כמו מי אנחנו סוברים. הדעה הראשונה, רב אביה אמר מילות אסור, רב נחמיה אמר שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. זה שתי תשובות שונות לחלוטין, תכף נבין למה. אבל ברגע הראשון אתה לא כך מבין מה, בסדר, אחד יביא פסוק כזה, אחד יביא פסוק אחר, מה אכפת לי? העיקר שיש פסוק בתורה שאומר שצריך לעשות את דברי חכמים. אז לא, אז תכף נראה שזה הבדל עצום. אז נתחיל עם הרמב״ם. הרמב״ם אומר, בהלכות ברכות, אומר הרמב״ם, כל המצוות שהם מדברי סופרים, כן מדי רבנן, תן דוגמאות, מקרא מגילה, הדלקת נר שבת, חנוכה, עירוב, נטילת ידיים, על כולם מברך אשר קידשנו אותה וציוונו, ואז הוא שואל, איכן ציוונו? איפה ציווה אותנו לעשות את הדברים האלה? הרי זה לא כתוב בתורה, אז הוא מביא את הפסוק שלא תסור, אשר יאמרו לך תעשה, המשך הפסוק הוא לא תסור מכל הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. הרמב״ם אפילו מסביר את זה, מה אנחנו מתכוונים בברכה. נמצא עניין הדברים כך הוא, אשר קידשנו במצוותיו, שציווה בהם לשמוע מאלו שציוונו להדליק נר של חנוכה, או לקרות את המגילה וכן שאר כל המצוות. זאת אומרת, תחזיקו ראש, כשאתם מברכים, כל פעם, נטילת ידיים, אתם מברכים, מברכים, כולנו כל יום, זה לא חנוכה פעם בשנה. כל יום מברכים, אוכלים לחם, מברכים נטילת ידיים, וכן דברים נוספים. מה אנחנו צריכים להתכוון? אשר קידשנו אותה וציוונו, שבתורה כתוב, כל אשר יגידו לך תעשה, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. מה הם ציוו אותנו? לנטילת ידיים. או להדליק נר חנוכה. זה קצת בראש, קצת, כן, בסדר, זה נכנס כבר, זה נהיה לך אוטומטית, ברגע שאתה מבין את העניין, אז אתה כבר חושב על זה אוטומטית, לא צריך לעצור ולחשוב על זה, אתה כבר לצורה טבעית. אשר קיצנו אותה וציוונו, איפה הוא ציווה אותנו? הוא לא ציווה אותנו ליטול ידיים. ציווה אותנו, שהוא אמר לנו בתורה, תעשו את כל מה שחכמים אומרים לכם. התורה אמרה לנו, שכל מה שחכמים יגידו לנו, תעשו. ואל תסורו מכל מה שהם אומרים לכם לעשות. אז מה הם אמרו? תלוי מה הם אמרו. פה הם אמרו תיאת ידיים, פה אמרו עירובים, פה כל דבר מה שהם אמרו. זה שיטת הרמב״ם. אם אנחנו רוצים להבין את הרמב״ם קצת יותר לעומק, אז הרמב״ם מסביר את עצמו. מסביר את עצמו ממש בצורה מאוד מאוד בהירה, במקור 3, בשורש הראשון לספר המצוות. אני רק אגיד רגע מילה אחת לרקע. הרמב״ם, מה שנקרא בלשון שלנו מכילה, נכנס בכל מי שסובר שאפשר למנות מצוות מדרבנן בתוך התרי"ג מצוות. כלומר, הרמב״ם רואה שגאונים שמנו לפניו את המצוות, הם הכניסו את קריאת מגילה ואת הדלקת נר חנוכה בתוך התרי"ג מצוות של התורה. הרמב״ם ממש נכנס בזה בצורה מאוד חזקה. תראו יחד איתי, אומר השורש הראשון, דקי העניין הזה לא היה ראוי לעורר עליו, שמצוות דרבנן הם לא בתוך התרי"ג. למה? א', כתוב תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני. איך נאמר בדבר שהוא מדרבנן שהוא בתוך התרי"ג מצוות? אז למה כתבנו את זה? כי טעו בו רבים. ומנו נר חנוכה ומקרא מגילה בכלל מצוות עשה. וכן עוד דברים, עוד דוגמאות שהוא נותן. והסתכל, דילגתי שורה ממי שאמר, נאמרו לו למשה מסיני, וימנה את קריאת העלל ששיבוח בו דוד, או את נר חנוכה שחרומים בבית שני. אמנם היות נאמר למשה מסיני, שיצוונו, כי כשיהיה באחרית ממלכתנו יקרה עם היוונים ככה, יתחייב להדליק נר חנוכה, הנה אני רואה שאחד ידמה זה במחשבתו. תראו איך הרמב״ם נכנס בזה, בכלל בלי, מה אתה רוצה להגיד לי? שמה שקרה בעוד 1,000 שנה, 2,000 שנה, ציוו אותו בתורה, איך זה יכול להיות? זה מלא שנים אחרי זה. אלא מה תגיד לי? התורה אמרה שאם יקרה, הוא אומר, מה, אני לא נראה לי שיש מישהו נורמלי שככה חושב, שהתורה תגיד מראש שאם יקרה, אז תעשו, מה? אומר הרמב״ם, זה לא מתחיל, ואז הוא אומר, ומה שיראה לי שהביאם אל הטעות הזאת, היותנו מברכים אשר קיצנו אותה וציוונו, ושאלו התלמוד איכן ציוונו, זה הגמרא במקור ראשון, ואמרו מילות אסור. אומר הרמב״ם, אני אגיד לך אולי למה הם מכניסים את המצוות מדרבנן. כי התורה אומרת לעשות את כל המצוות דרבנן. התורה אמרה, כל אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור, אז כל המצוות דרבנן הם בעצם מהתורה. אבל אז אומר הרמב״ם את השאלה המתבקשת, הוא אומר, אם זה ככה, אז למה רק חנוכה ופורים? אז מה היה צריך להיות? כל המצוות דרבנן היו צריכות להיות בתוך התרי"ג מצוות, כי הרי חכמים ציוו ליטול ידיים, ועירובין, וזה וזה. אז כל זה צריך להיות, אומר הרמב״ם. ואם איתם זה מנעו אותם, הנה ראו שימנו את כל הדברים מדרבנן, שעל הכל נאמר ולא תסור. ודילגתי עוד שתי שורות, ואם ימנה כל משהו מדרבנן, מפני מה מנו בפרט אלו ולא מנו זולתם? היו צריכים למנות את כולם. קיצור, אומר הרמב״ם, אין, אתם לא בכיוון, מי שחושב ככה הוא לא בכיוון. כל המצוות דרבנן הם בתוך מצווה אחת, והמצווה היא, כל אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור, זהו. בתוך זה, עכשיו יש פרטים, חנוכה, פורים, זה, 4 כוסות, פסח, נר שבת, נר, הכל בתוך לא תסור. עד כאן שיטת הרמב״ם. אם יש מישהו שרוצה להעיר או לשאול משהו עד כאן, לפני שאנחנו ממשיכים, אז הזדמנות שלי לשתות. מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה? בעזרת השם, שתיקה כהודעה, תרגישו בנוח, גם שאני עומד פה ליד הארון קודש, כאילו תחשבו, כאילו אנחנו יושבים שם ביחד ליד שולחן, אז תרגישו בנוח לדבר עם מי שרוצה להגיד משהו. יפה, בסדר. אז אנחנו יכולים להמשיך הלאה. כפי שאתם יודעים, הרמב"ן, שהוא הבעל מחלוקת הכי גדול של הרמב"ם, הוא מאוד העריץ את הגאונים. הוא ממש העריץ את הגאונים. הגאונים לפי סדר הדורות כמובן היו לפני הרמב״ם, היו לפני הראשונים. והרמב״ם הוא לא עשה חשבון, הוא כשהוא חלק על הגאונים, אז הוא חלק על הגאונים, הוא הסביר למה הוא חושב שהוא צודק, וכדרך מחלוקות בתורה זה בסדר גמור. אבל הרמב״ן מאוד מאוד העריך והעריץ את הגאונים, ולכן הוא ניסה הרבה פעמים להסביר את השיטה שלהם. וזה גם מה שקורה פה, כי נר חנוכה וקריאת מגילה הם מופיעים בתרי"ג מצוות של הגאונים. והרמב״ן רוצה להסביר את הגאונים, וממילא יוצא שהוא יוצא כנגד הרמב״ם וחושב אחרת, ובואו תראו מה אומר הרמב״ן במקור 4. הוא אומר ככה, קודם כל הוא מצטט את הרמב״ם, נקרא את זה זריז, ונעבור לדבר העיקרי. הוא מצטט את הרמב״ם בהלכות ממרים, שהרמב״ם כותב ככה. אחד דברים שלמדו אותם מפי השמועה, והם תורה שבעל פה. ואחד דברים שלמדו אותם באחת מיוד ג' מידות. ואחד דברים שעשו אותם סייג לתורה, לפי מה שהשעה צריכה, והם הגזרות, התקנות והמנהגות, כל אחד מצווה תעשה לשמוע להם. ומי שעובר על זה עובר בלא תעשה, והוא הפסוק על פי התורה אשר ירוחה. אלו הגזרות והמנהגות שיעשו לחזק הדעת ולתקן העולם וכו'. כל אלו דברי הרב דילגתי עוד שורה. מצטט הרמב״ן את הרמב״ם, שהרמב״ם כותב את כל סוגי המצוות מדרבנן, יש לפעמים תקנות, גזרות, כל מיני סוגים, לא עכשיו המקום להיכנס אליהם, כי זה עוד נושא בפני עצמו, אולי נדבר עליו בשבוע הבא. על כל פנים, כל הדברים האלה צריך לעשות אותם, כי כתוב בתורה, לא תעשו מכל שיגידו לך. אומר הרמב״ן, תראו עכשיו בשורה החמישית, מי שלא עקב אחריי, ונתחייב עוד לפי זאת השיטה, לומר, שנעשה זקן ממרא, על הגזרות והתקנות, לפי שכל העובר הלא תסור, אם הורה בזדון, נעשה זקן ממרא וחייב מיטה. עכשיו אני מדלג עוד כמה שורות, ברשותכם ככה בגלל להיות ממוקדים. והנה הרב בנה חומה גבוהה סביב לדברי חכמים. אבל היא כפרץ נופל נבעה בחומה נשגבה, אשר פתאום לפתע יבוא שברה. לפי שהיא ספרה נפסדת ברוב המקומות בתלמוד. כי הנה לדעתו, שימו לב עכשיו טוב, תהיו פה ממוקדים, המשתמש במחובר, כגון שנשמח על האילן, או שמטלטל המת מחמה לצל בשבת, או שאמר לנוכרי ועשה אפילו פסיעה גסה, עובר הוא על עשה ועלו תעשה מן התורה, וראוי הוא ללקוט מלכות 40. והנה לדבריו לוקהו וכו' וכו'. נתמצת את דברי הרמב״ן, מי שראה את זה בפנים כבר ראה את זה יותר לעומק, מי שלא, אז עכשיו נעשה את זה יותר קצר וממוקד. אומר הרמב״ן לרמב״ם, תקשיב מה עשית. אתה בנית פה חומה, אתה חושב שבנית חומה גבוהה וחזקה, אבל החומה הזאת היא בדיוק הפוכה, החומה הזאת היא כל שנייה עומדת ליפול. למה היא עומדת ליפול כל שנייה? כי יותר מדי, עשית חומה יותר מדי גבוהה, מה זאת אומרת חומה יותר גבוהה? מה שקורה לפי מה שאתה אומר, בואו ניקח דוגמה הכי פשוטה. אומר, טלטלת מוקצה. אדם טלטל מת, סתם, זה דוגמה בגמרא פשוט, זה יכול להיות על כל דבר. מחמה לצל, זה מוקצה. חכמים אמרו שאסור לטלטל מוקצה בשבת. כל אחד מאיתנו נתקל בזה כל שבת, לא, יש לנו שאלות מעשיות כאלה, פתאום שכחת את העת על המיטה, ולא יודע, ואתה עכשיו, רגע, אני יכול להוריד, אני לא יכול להוריד, יש הלכות. אסור לטלטל מוקצה. אומר הרמב״ן לרמב״ם, לפי דבריך יוצא, שאם אני מטלטל מוקצה מחמה לצל, אז אני, מה עברתי? עברתי על לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל, אשר יאמרו לך תעשה. זאת אומרת, כל דבר מדרבנן שאני עובר עליו, אז אני עובר בעצם על התורה. אני עובר על דאורייתא. כאילו, אומר הרמב״ן, אז מה עשית? לקחת את כל הדברי רבנן, הפכת אותם בעצם להיות ברמה של תורה. מה זה? זה חומה ענקית שלא, איך הוא אומר? זה סברה נפסדת ברוב התלמוד. כאילו, מה רואים בכל התלמוד? אנחנו מכירים את כל התלמוד, אבל אפילו מי שלא מכיר כבר יודע שיש דרבנן ויש דאורייתא, זה לא אותו דבר. ובמקור הבא, אני כבר אגיד לכם את זה בעל פה, אומר הרמב"ן, יש לנו כלל מאוד מאוד ידוע, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לכולא. זה כלל שכל אחד יודע אותו, גמרא במסכת ביצה, דף ד' עמוד ב', כלל פשוט, ספק בתורה להחמיר, ספק דרבנן להקל. אומר הרמב"ן לרמב"ם, רגע, לפי דבריך, כל ספק דרבנן, מה הוא? הוא בעצם ספק של תורה, כי הרי אם אני עכשיו לא יודע אם מותר לטלטל את המוקצה הזה או לא, בעצם אני עכשיו ספק עובר על לא תסור שהתורה אמרה לי לא לסור מדבר החכמים, וספק שאני לא עובר, אז אני מספק, אני אחמיר, כי אם אני אקל, אז אולי אני עובר עכשיו על דברי תורה. אז אומר הרמב"ן, מה, עשית את כל הדרבנן, הפכת אותם לתורה. באמת, מה אתם אומרים? קושיה חזקה או לא? חזקה. באמת, אתה רואה את זה, אתה אומר, רגע, אז מי צודק? לפני רגע ראית את הרמב"ם, אתה אומר, בוא לה, שכנע אותי, שכנע אותי, מה, כל הדרבנן זה כמו זה? לא, הכל לא תסור. בא הרמב"ן אומר לו, הכל לא תסור, אז הכל חמור כמו התורה. מה קורה פה? אומר הרמב"ן, רק אני מסיים את הרמב"ן, ואז אנחנו נבוא ככה להסביר את הרמב"ם, בעזרת השם, אנחנו צריכים, יש לנו את הזמן הקצר כדי להסביר את הרמב"ם, וגם להסביר את הרמב"ם, ובעזרת השם את כל זה להספיק בזמן הקצר שיש לנו. אומר הרמב"ן, תראו מקור 6, רק אני אסיים את ההשגות שלו, נסכם את הדברים, ואז נלך לחלק של ההסבר של הדברים. אומר הרמב"ן בעמוד הבא, במקור 6, עוד איזה תוספת, רק כדי לראות כמה קושיות הוא הקשה פה בעניין הזה, ואף בעונשם שדבר החכמים, אין להם אלא כמו שאמרו, מנדים על שני ימים טובים של גלויות, ואמרו בעושה מלאכה בפורים, ובמזזה בנטילת ידיים, לשם תימר, כן, שמשמתים אותו, ולפעמים יש מכת מרדות וכולי, ולא כמו תראו עוד שתי שורות הלאה, לא כמו שמחמיר הרב, שמכל הדברים האלה הם מדקים אותו עד שתצא נפשו. כללו של דבר, בואו תראו את המשפט האחרון, כללו של דבר, שדברי סופרים חלוקים הם בכל דיניהם מדברי תורה, להקל באלו ולהחמיר באלו, ואם היה עובר על דבריהם, או שאינו מקיים המצוות שלהם, עובר על עשה ועל לא תעשה, היה חומר גדול בהם, ולא היו ראויים לקולות הללו. כלומר, בואו נסכם את הדברים עד כאן, ונעבור לחלק של ההסבר של השיטות. אז אם כן, ראינו ככה. הרמב״ם אומר, נתחיל מההתחלה, הרמב״ם אומר, כל מצוות חכמים, המקור שלהם זה שהתורה אמרה, לא תסור מכל שיגידו לך ימין ושמאל. אשר יאמרו לך תעשה. וככה מברכים את הברכה, כמו שאמרנו. אשר קידשנו אותה וציוונו, לא תסור, שציוו אותנו, להדליק נר חנוכה. זה הרמב״ם. למה אומר את זה הרמב״ם? כי אומר הרמב״ם, אם אתה רוצה להגיד שמצוות דרבנן, הם כל אחת היא בעצם כאילו עומדת בפני עצמה, ויש לה מקור בתורה, אז צריך למנות את כל התרי"ג מצוות, בתור, וזה ודאי לא, 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 לא שייך, שהתורה תגיד על משהו שיקרה בעוד הרבה שנים, זה לא מתחיל, ולמה הם מנו רק חנוכה ופורים, ולכן אומר הרמב״ם, זה מאוד מאוד פשוט, הכל נכלל בתוך עיקרון אחד, הכל בתוך הלא תסור, ולכן בתוך התרי"ג מצוות לא יהיו מצוות דרבנן, רק מצוות לא תסור, היא כוללת הכל, את כל המצוות דרבנן, ובא לציון גואל לפי הרמב״ם. בא הרמב״ן ואומר לרמב״ם, לכאורה פתרת את הבעיה, עשית בעיה יותר קשה. הפכת את כל המצוות דרבנן לחמורות כמו התורה. ואיך זה בא ידי ביטוי? שצריך לתת להם מכות, מלכות, לא רק מכת מרדות. וצריך להחמיר לחומרה בכל דבר שהוא מדברי סופרים. והכל חמור כמו התורה, וזה לא מצאנו, זה לא יכול להיות. רואים בכל הגברה שזה לא ככה. הדברים שלך קשים ביותר, הרמב"ם. עד כאן. שאלות, הערות? כן, מאיר.
מה הגדר של זקן ממרה?
כן, זהו, זקן ממרה. טוב, טוב שאתה שואל, אני אעשה את זה קצר כדי לא לצאת פה החוצה מהדברים. אבל העיקרון הוא, זקן ממרה זה אחד שחולק על חכמים. זאת אומרת, חכמים תקנו משהו, בא אחד מהחכמים, חולק על החכמים ומורה אחרת. הוא אומר לעשות אחרת. עכשיו, זקן ממרא הדין שלו שהוא חייב מיטה. הוא חייב מיטה בחנק, זה הדין של זקן ממרא. מה אומר הרמב"ן לרמב"ם? אומר הרמב"ן לרמב"ם, לפי דבריך, כל דבר מדרבנן שמישהו חולק עליו, אז הוא כבר זקן ממרא. זאת אומרת, אנחנו נמצא את עצמנו, עכשיו אני לא יכול להיכנס פה לפרטים, כי זה כבר קשור קצת לכל מיני הגדרות טיפה יותר מורכבות, שאי אפשר עכשיו להיכנס אליהם, אבל העיקרון הוא כמו כל השאלות של הרמב"ם. זאת אומרת, הרמב"ם, אם אתה אומר כך, אז לפי דבריך יצא שעל כל דבר מדרבנן זה זקן ממרא. ובאמת זה לא ככה, באמת זקן ממרא זה רק על דברים מאוד מסוימים, אבל אם הדברים דרבנן הם התוקף שלהם מהתורה, אז כל מה שזקן ממרא חולק על איזה דין דרבנן, הוא בעצם חולק על התורה, ולכן צריך להרוג אותו על כל דבר, וזה לא מצאנו. זה העיקרון של השאלה, הפרטים הם כמו בכל דבר. עוד משהו שרוצים ככה שאול? כן?
כן.
לא, זה לא היה בסדר. זה עדיין לא היה בסדר, כי הוא לא חושב ככה מעוד כיוונים, אבל לפחות הוא היה אומר, זה לא היה בסדר, הוא היה אומר, תגיד, זה לא הגיוני שהתורה תגיד שנטילת ידיים שציוו עליה בעוד זה, אז כבר, כאילו, אבל הוא אומר, כיוון שהמציאות היא לא כזאת, וחלקו רק שניים, אז אתם לשיטתכם, שאתם אומרים ככה, אז הייתם צריכים, אז הכל היה צריך, כל המצוות הרבנן היו צריכות להיות. כלומר, אם אתם אומרים שזה משהו עצמאי, שכל תקנה דרבנן עומדת, קרה משהו בחנוכה, התורה בעצם רמזה שזה יקרה. קרה משהו בפורים, התורה רמזה שזה יקרה. נטילת ידיים, אז התורה רמזה שבאיזשהו דור יקרה נטילת ידיים. אז לפחות שזה יהיה על כל הדברים. אבל כיוון שמלא זה לא ככה, זה כבר יצטרף אצלו לכל המכלול של הדברים. טוב, אז מה באמת, איך נסביר את הרמב״ם? ובעזרת השם נספיק, אני מקווה, גם את הרמב״ן. אז מי שנחלץ לעזרתנו, כמובן זה העסיק את האחרונים, המחלוקת הגדולה הזאת והקשה הזאת, העסיק את המפרשים, ואני מתוך הרבה דברים של המפרשים, דליתי פה שני דברים שאני חושב שהם הדברים המרכזיים, כדי לא לסבך פה יותר מדי, אז תראו את הדברים במקור 7 של... בעל הקנאת סופרים, מכינה, לא זוכר עכשיו את השם שלו, אחד מאלה שמסבירים את הרמב״ם בספר המצוות, והוא אומר ככה, אחרי ההשקפה, במה שכתב הרב בחיבורו בהלכות ממרים ובספר המצוות, יתברר למעיין, דאין להבין לפי דעתו זל, שכל מי שיעבור על דבר מדבריהם, יקרא עובר במצוות עשה של תורה, דעל פי התורה אשר ירוחה, ועל מצוות לא תעשה שלא תסור, אלא משיעור לשונו אין לנו אלא, שימו לב פה טוב עכשיו, דעובר על דברי תורה, מי שאינו נשמע להוראת בית דין, מחמת שהוא סומך על דעת עצמו, הוא בוטח בשיקול דעתו, לעמוד בשמועתו, ולא ישוב מפני כל. ואם הוא יורה לעצמו או לאחרים כך, ועם שאר התנאים שפרשו חז"ל, יתחייב מיתה, או אם לא יעבור מחמת מרד, והמרדה, ואם לא יעבור אלא בחמת מרד, אלא מפני שיצרו תקפו, אז לא יהיה עבריין במצוות התורה לדעת הרב, ולא כמו שהבין ממנו הרמב"ן. אני אסביר את הדברים במילים שלנו פשוטות. אומר הקנאת סופרים, תקשיב טוב לעומק של מה שהרמב"ם אומר, ויש לזה כמובן הוכחות שאין להם פה מקום עכשיו להכניס אותם בתוך זמן קצר כזה, ודף כזה מקוצר. אבל הוא אומר את העיקרון הבא. מתי לפי הרמב״ם אדם שלא עובר המצוות אדם שעובר המצוות דרבנן מתי באמת הוא יהיה חייב מיתה? מתי באמת הוא עובר הלא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל והעונש על זה הוא לפעמים שהוא חייב מיתה? זה כאשר הוא עובר על זה בצורה של מרד. מרד זאת אומרת הוא אומר הם לא סמכות מבחינתי, אני לא שומע להם. מי הם? סליחה, כאילו, על הביטוי, כן? הוא כאילו אומר, מי הם שאני אשמע להם? אפרופו, כאילו, אמרנו קצת בהתחלה, יש אנשים שאומרים, תשמע, זה בסוף בני אדם, קרוצה. מי הם שאני אשמע להם? לא, לא, לא שומע להם. אני אעשה מה שאני מבין, אני חולק עליהם כי אני חושב אחרת. אפרופו, זקן ממרא, בקלאסי, כן, שהוא כאילו, זה לא בדיוק זקן ממרא, זקן ממרא זה משהו אחר קצת. אומר הקינת סופרים, באמת במקרה כזה, הרמב״ם באמת אומר, אתה חייב, אותו אדם חייב מיטה. כי התורה אומרת, לא תסור מהסמכות שלהם. לא תסור מהסמכות שלהם, ואם אתה שר מהסמכות שלהם, ואתה, הם לא מקובלים אליך, ואתה עושה מה שאתה רוצה, וסתם לא עושה את דבריהם, אתה באמת חייב מיטה. אבל אם אני אדם טוב, אני אדם שבדרך כלל שומר תורה, אבל לא הצלחתי לעמוד ביצר, היה איזה מוקצה, עברתי ברחוב, ראיתי שטר של, יש 500? יש שטר 500? לא נתקלתי, פעם היה, לא יודע אם הוא עוד קיים היום. קיצור, גם 200 זה ניסיון, כן? אתה עובר ברחוב, רואה שטר של 200, קרה לכם פעם, וואו, אתה מתחיל כזה בפנים, אתה אומר, מה אני עושה? 200 שקל, בכל זאת, עד שאני אעבור מוצאי שבת, אין מצב שזה נשאר פה. יאללה, היצר ככה, חסר לי כסף, בדיוק יש לי מינוס בבנק וזה, יאללה, לוקח את ה-200 שקל, אפילו שם בצד, שם איזה אבן עליהם, אבל בכל זאת טלטלתי אותם פה מהחמה לצל, כן? טלטלתי אותם, אני אהיה חייב מיטה? מה פתאום? זה לא קשור, אני מקובל עליי חכמים, ואני עושה דברי חכמים, ואני עושה את הכל. אבל היצר תקף אותי ולא עמדתי בזה. למה פתאום? בזה אני חייב, אומר, לא על זה נאמר לא תסור. לא תסור אומר, אתה לא, הם הסמכות. אני מקבל שהם הסמכות, אבל אני פשוט, מה, לפעמים היצר, גם הדברי תורנו לפעמים עוברים על היצר, מה לעשות? היצר חזק. אז לא עמדתי פה, זה לא קשור. זה עיקרון אחד. העיקרון השני, שהוא על זה, ואז הוא סוגר לנו את כל התמונה הזאת של הרמב״ם, בעזרת השם כבר בצורה אחרת לגמרי, ממה שזה נראה, זה הפסקה השנייה פה במקור 8, שאותה כותב רבי שמעון שקופ, בספר המאוד חשוב שלו, שערי יושר, בשער הספקות, ופה הוא בא לתרץ את השאלה שהרמב״ן שאל, שכל הספקה דאורייתא, אתם זוכרים את השאלה שהוא אמר, שלפי הרמב״ם יצא, שכל הספקות דרבנן, הם צריכים להיות לחומרה, כי הרי כל ספק דרבנן הוא בעצם ספק של תורה. אז מה עשינו? הכל נפל. תראו איך הוא מסביר, מאוד מאוד מעניין, ממש הסבר מדהים. תראו מה הוא אומר. ובעד יקשה הרמב״ן על הרמב״ם, דלדבריו כל ספק דרבנן יהיה ספק דאורייתא, משום לא תסור. נראה לעניות דעתי, דההבדל בזה הוא באמת, שייני אי לאו משאר הלאווים. הלאו הזה שלא תסור, הוא שונה מכל הלאווים, תכף תראו למה. דבכל האזהרות של התורה, איקה אזהרה על עצם המעשה, כמו לא תאכל חלב, האיסור הוא על עצם האכילה. שימו לב, אם התורה אומרת, שנייה, אני אסביר את זה קצת תוך כדי קריאה כבר, תוך כדי תנועה. אם התורה אומרת לא לאכול חלב, בעצם במילים אחרות מה התורה אומרת לנו? חלב, אני אתן משל שיעזור לכולנו ככה להבין את זה, חלב זה רעל. בסדר? תכף תבינו למה אני אומר את זה. חלב זה דבר אסור, חלב זה דבר רע, חלב זה דבר מסוכן, אסור לאכול חלב. תכף תראו למה זה חשוב. זה הכוונה, האיסור הוא על עצם האכילה. ועליו דלות אסור, באה ההזרה לשמוע בכל חזל. כמו שראינו לפני רגע בקינת סופרים. המצווה של התורה בלא תסור, זה אתם צריכים לשמוע בכל מה שחכמים אומרים לכם. יפה. וכשעובר על זה, לאיקה איסור תורה על עצם המעשה, רק על מה שאינו שומע בקולם. שימו לב טוב, בוא ניקח דוגמה. נגיד שרבנן, נכון מהתורה אסור לאכול בשר בחלב, זה בשר בקר. באו רבנן ואמרו שאסור לאכול בשר של עוף עם חלב. בסדר, סתם אני נותן דוגמה. אסור לאכול בשר של עוף. דוגמה שחכמים אסרו איזה אוכל. שימו לב, עוף בחלב מהתורה, מותר או אסור? מותר. זה רעל? תצעקו. זה רעל? מהתורה זה רעל? לא. זה לא רעל. זה לא רעל. התורה אמרה לנו לשמוע בכל חכמים. באו חכמים ואמרו, בשר עור וחלב זה אמנם לא רעל, כי התורה לא אסרה את זה, אבל אנחנו אומרים לכם לא לאכול את זה. אנחנו חכמים מצווים עליכם לא לאכול את זה. מעולה. עד כאן ההבדל, שימו לב להבדל. בתורה, כשהתורה אומרת לא לאכול משהו, זה רעל. עצם החפץ הוא אסור. בחכמים, התורה אומרת, תשמעו בכל חכמים מה שהם אומרים לכם. זה לא רעל, אבל הם אמרו לכם לא לאכול את זה. אני לא אכלתי רעל, אבל אני לא בסדר, כי עברתי על דבריהם שהם אמרו לי, עשו לי גזרה לא לאכול את זה. רגע, שנייה, זה קשור למה שאמרנו קודם. אם אני עושה את זה כי אני מורד בחכמים, עברתי על איסור תורה. אם אני עושה את זה כי אני עכשיו מת לאיזה, סליחה על הביטוי, ראיתי עכשיו פה איזה אוכל, היצר לא יכול לעמוד, אכלתי. אני לא בסדר, אני כל מה שאתה לא רוצה, אבל לא חייב מיטה. למה? כי זה היצר תקף אותי. היה אסור לי לאכול את זה, לא בגלל שזה רעל, כי מהתורה זה לא רעל, וחכמים אמרו לי, אני חייב לשמוע בקולם. אבל היצר התגבר, לא הצלחתי לשמוע בקולם. עכשיו, כל זה למה חשוב? עד כאן אתם אומרים, טוב, מה אתה רוצה? רעל, לא רעל, מה אתה רוצה מאיתנו? שתראו את השורה הבאה. ולפי זה, בספק איסור תורה, אם יפגע באיסור, עבר עליו דלא תאכל חלב, דרי אכל חלב. אבל אם שאתה יהיה נסך דרבנן, או בשר עוף בחלב, כל דוגמה אחרת, על ידי ספק, הנה עצם השתייה מותרת היא מהתורה. ועבירת צירוף שמיעתם גם כן ליקה, למה? דעל ספק ליקה הזרה. דגם דבאיסור תורה ליקה הספקות הזרת השם המיוחדת, רק עבירת עצם המעשה, ובדרבנן עצם השתייה מותרת, וסירוב שמיעת קולם לא שייך, דבמצב הספק לא אמרו לו חזל, לא הן ולא לאו. שימו לב, הסבר מדהים ופשוט. כשאני לא יודע, יש לי פה חתיכת בשר, אני לא יודע אם זה בשר חלב שהוא אסור, או בשר שומן, בשר רגיל שהוא מותר. אסור לי לאכול את זה, למה? כי זה כמו שאני אגיד למישהו, תקשיב, אתה רואה את הכוס מים הזאת? יש פה ספק שיש פה רעל. מה נראה לכם יעשו רוב האנשים הנבונים בעולם? אף אחד לא יאכל את זה, כי יש פה ספק רעל. הוא שופך את זה מיד, רעל, שתגעת שאני אוכל. אומרים, בא אדם, לא יודע אם החתיכה הזאת היא בשר או זה, מה הוא עושה? אסור לו לאכול. ספק דאורייתא לחומרה. יש לי ספק מה זה? אני בורח מזה, למה? כי זה רעל. אסור לי לאכול את זה. יפה. עכשיו, יש לי פה חתיכת בשר, אני לא יודע, יש פה ספק. אף אחד לא יודע, לא שאני יודע, אני יכול לשאול את המסעדה, תגיד, זה התבשל עם חלב או לא. לא ידוע, יש פה איזה זה, לא ידוע אם יש פה אוף בזה. זה איסור מדרבנן, שאני לא יודע אם בכלל יש את האיסור. זה ספק אם יש את האיסור. ספק דרבנן, מה? לכולה. אל תיבעלו. מותר לאכול. מה? מותר לאכול? אולי זה אסור. לא, אין בעיה לאכול. כי כל הסיפור של איסור דרבנן, אתה צריך לשמוע בקולם. אבל אם יש ספק, הם לא אמרו מה לעשות. חכמים לא אמרו מה לעשות בספק. הם אמרו לך, בשר עוף עם חלב, אסור לאכול. אם אתה יודע, אם זה בוודאות, יש לך פה בשר עוף עם חלב, אנחנו אוסרים לך את זה. אם עברת על זה, לא אכלת רעל, אבל עברת על דבריהם שהם אמרו לך, הם עשו גזרה, הם אמרו לא לאכול. אז זה חמור מאוד. אתה לא חייב מיטה, כי זה היצר פיתה אותך, אבל זה חמור. עברת עבירה, אתה חייב מלכות. לא משנה, מלכות מדרבנן, כן? מלכות מרדות. יש עונשים. אתה לא חייב מיטה על זה. אבל אתה חייב כי עברת על איסור דרבנן. אם תעשה את זה במרד, אז גם אתה חייב מיטה, חס וחלילה. אבל אם זה ספק, על ספק בכלל רבנן, הם לא הם לא הופכים את החפץ לחפץ אסור. תבינו, זה מה שנקרא החילוק המפורסם בין גברה לחפצה. האיסורי תורה הם על החפצה, זאת אומרת הם על המציאות עצמה. כשהתורה אומרת לא לאכול חלב, התורה אומרת שחלב זה רעל. אז גם ספק חלב הוא ממילא ספק רעל, ממילא הוא אסור. אבל איסורי חכמים הם לא על החפץ, הם על האדם. ובגלל שהם על האדם, זה יורד דרגה. עכשיו, אם אני נסכם עכשיו את הדברים, שנצא עם דברים מסודרים. אז הרמב"ן שאל על הרמב"ם, שהרמב"ם אמר שכל הדברים דרבנן, התוקף שלהם הוא כמו תורה. התירוץ שמיישבים את הרמב"ם האחרונים, הוא מאוד מאוד פשוט. דברי דרבנן הם לא כמו תורה. ולמה הם לא כמו תורה? כי האיסורים דרבנן מראש, הם הולכים על האדם, אומרים לאדם, לך אסור. לא שהדבר הוא אסור, לך אסור, אתה צריך לשמוע בקולנו. ולכן, אם אדם לא שמע בקולם בתור מרד, הוא באמת עובר על איסור תורה, גם הרמב״ם יסכים לזה. אם הוא לא עבר על דבריהם, לא בגלל מרד, אלא בגלל שהיצר פיתה אותו, אז הוא כבר לא עבר על האיסור הזה. אותו הדבר, אם הוא אכל איזה משהו שהוא אסור מדרבנן, אבל הוא בספק, אין כאן את האיסור בכלל. כי רבנן בכלל לא אמרו שום דבר על הדבר הזה, הם לא אסרו אותו. אם הם לא אסרו אותו ומהתורה הוא מותר, אז זה נשאר מותר. אם זה בוודאי עכשיו יין נסך, אם זה בוודאי עכשיו עוף בחלב, אז אסור לאכול את זה, למרות שזה לא רעל, אבל חכמים אמרו לי, אל תאכל את זה, אני שומע בקולם ואני לא אוכל. ואני משתדל להתגבר על היצר שלא יפתה אותי לאכול, ואני עושה את מה שחכמים אמרו לי, כי אני מבין שהם מתקנים תקנות נכונות ואמיתיות וחשובות, ולכן אני עושה את דבריהם, גם אם זה לא רעל, אבל מה שהם אומרים זה אמת לאמיתה, כי הם מתקנים הרחקות וגזרות וכולי. אבל כאשר זה יורד שלב, וזה בספק, על ספק הם בכלל לא דיברו. ולכן ספק דרבנן לכולה. זאת אומרת, אם נגדיר את הדברים בשורה אחת, אומר הרמב״ם לרמב״ן, אם הוא היה יכול לענות לו, הוא היה אומר לו, תקשיב, זה שאמרתי שכל המצוות דרבנן הם בתוך לא תסור, זה בדיוק הדבר שמראה את ההבדל בין רבנן לבין התורה. כי התורה מדברת על המציאות עצמה, ורבנן הם מדברים לאדם, אומרים לאדם, לא תסור ממה שחכמים אמרו לך. זה האיסור. לא תסור מכל מה ש... עכשיו, בתוך זה הכל נכלל. חנוכה, פורים, תיאת ידיים, שבת, כל הדברים מדי רבנן נכללים בתוך זה שחכמים, מה שהם אומרים לך תעשה. אם זה בוודאי. אם זה ספק, אז הם לא דיברו על זה בכלל, אז אם אלה, זה מותר. וזה יורד שלב. ספק הדאורייתא, רעל להחמיר. ספק דרבנן, בכלל לא דיברו עליו. לכן להקל. איסורי דרבנן, אם זה לא ממרד, אז זה לא, זה סתם לא בסדר שעברת על זה, יש לך את העונש, אבל לא חייב מיטה, כי לא עברת על איסור תורה, אתה כן שומע בקולם. אבל הפעם לא הצלחת להתמודד עם היצר, אז אתה כבר לא חייב מיטה. חייב את האיסור, מה שזה, מכת מרדות מדי רבנן, כל מיני איסורים שרבנן אמרו. זה הרמב״ם, יש לנו 4 דקות כדי שנסביר גם את הרמב״ן, ונספיק גם לומר את התהילים ואת התפילה שלנו למלחמה. עד כאן שאלות על שיטת הרמב״ם, בכל זאת, כן. אם לא תדליק נר חנוכה, מאיר שואל, כשאני מקיים או לא מקיים נר חנוכה, מה אני עובר לפי, מה אני עושה לפי הרמב״ם? אז התשובה היא מאוד פשוטה. אם חס וחלילה, מאיר, לא נראה לי שזה הולך לקרות אצלך, אבל אם חלילה, לא אתה, אלא מישהו יגיד, מי הם חכמים שיגידו לי להדליק נר חנוכה? לא שומע להם, לא ישמע בקולם, לא מעניינו אותי מה הם אומרים וזה, ועובר הלא תסור שחכמה אמרו להדליק. אם לא הדלקת נר חנוכה, כי אני לא יודע מה קרה, שנה שעברה היה מונדיאל בהדלקת נר חנוכה. יש אנשים השתגעו מרוב כדורגל וזה, אולי שכחו את להדליק נר חנוכה. אז זה מאוד חמור, אבל הם לא חייבים איתה, כי היצר פיתה אותם עכשיו לראות כדורגל במקום לעסוק במצווה הקדושה הזאת, אז זה לא חייב בזה. מי שמדליק נר חנוכה, מי שמדליק פה, הוא חושב, כמו כולנו מדליקים נר חנוכה, אז מצוין, אז אנחנו מקיימים את המצווה, המצווה היא מדרבנן, שחכמים, שהתורה אמרה לנו, לעשות כל מה שהחכמים אומרים לנו לעשות. המצווה היא מדרבנן, המצווה בסוף היא מדרבנן. אם יש ספק בנר חנוכה, ספק יהיה לכולה. למה ספק יהיה לכולה? כי אמרנו, זה יורד דרגה. מצד אחד, מצד שני, כל מצווה מדרבנן שאני מקיים, אני מקיים מצווה דרבנן, וברקע אני גם מקיים את המצווה, לא תסור, כי אני עושה את מה שחכמים אמרו לי לעשות. אז אני בעצם ברקע גם מקיים, כי אני מקבל עליי את מה שהתורה אמרה לי, לשמוע בכל חכמים. אז ממילא, כל מצוות חכמים שאני עושה אותה, ואני מקבל עליי את סמכות חכמים, אני בעצם מקיים גם מצווה מהתורה. זה מה שאני אומר במצווה, אשר קידשנו במצוותיו, שימו לב מה אומרים בברכה, אשר קידשנו במצוותיו, שציוו אותנו לשמוע בכל חכמים, שהם ציוו אותנו להדליק נר חנוכה. אז אני מקיים עכשיו מצוות חנוכה, שהיא אחת מהמצוות שהתורה, שהחכמים אמרו לי, והתורה אמרה לי לשמוע בקולה. זהו, זה הדברים. אז כל עוד אין איזה ספק או משהו כזה, אז אתה מקיים מצווה דרבנן, שהיא התוקף שלה הוא מהתורה. כשיש ספק או משהו כזה, זה יורד דרגה, ואז הספק דרבנן הוא לכולה. או שאם מהיצר לא קיימתי את המצווה, אז עברתי על מצווה דרבנן ולא על מצווה דאורייתא. אם אני חס וחלילה יאכל חלב, כי היצר יפתה אותי לאכול בשר בקר עם חלב מספק, אז אני אעבור על איסור תורה, כי זה רעל. וספק כזה, אם אני אוכל אותו, אז חס וחלילה, גם אם היצר פיתה אותי, אני עברתי על איסור תורה. אם זה דרבנן, אז עברתי על איסור דרבנן. ואם זה ספק, אז זה בכלל לא אסור לי. עוד מישהו?
כן?
זה בדיוק החילוק בין גברא לבין חפצה. חכמים לא דיברו על החפצה בכלל. הם לא הפכו את המציאות עכשיו של אוף עם חלב או יין נסך מדרבנן, הם לא הפכו אותו למציאות של איסור. הם מדברים לאדם, אומרים לאדם, תקשיב, התורה התירה את זה, ואנחנו בתור הרחקה אומרים לך לא לאכול את זה. כשאתה חס וחלילה אוכל את זה, אם זה לא ממרד או משהו כזה, אתה עובר על דבריהם שהם אמרו לך לא לאכול את זה. זה לא... דבריהם זה לא תסור אתה. דבריהם זה לא תסור אתה, זה לא משנה את המציאות. המציאות נשארת מותרת. המציאות תמיד מותרת. הבשר הזה עם החלב הזה, הם מהתורה, זה דבר, מציאות מותרת. חכמים לא הפכו את זה למציאות אסורה. חכמים אמרו לך לא לאכול את זה. עכשיו, אם אתה בכלל לא יודע אם זה אסור או לא, חכמים לא אמרו על זה כלום. אז עם אלה, זה מותר. זה חוזר למציאות הרגילה שלו.
אם אני...
אז בשביל זה הבאתי את הקינת סופרים, שאם אני עושה את זה ממרד, ואני אומר, אני לא מכיר בלא תסור, אני לא מכיר בסמכות שלהם, אז אני עובר על איסור תורה, נכון? אבל אם אני עובר את זה בגלל היצר, אז אני לא עברתי על לא תסור, אני פשוט לא עמדתי ביצר, ואכלתי משהו שהם אמרו לי לא לאכול, אני מסכים שהם הסמכות שלי. בסדר? כלומר, זה צריך קצת ליישב את הדברים, אבל חבר, באמת זה, אני בגיל שלכם, זה, לא אגיד, זה וידוי אישי, זה וידוי טוב, אני לא, זה מאוד מאוד העסיק אותי, כאילו, השאלות האלה של הדרבנן וזה, זה ממש הציק לי ממש, כאילו, אני זוכר את עצמי בתור בחור, שיעור, אני לא יודע, לא זוכר כבר, ג' ד' ב', אני לא זוכר באיזה גיל זה היה, אבל זה ממש העסיק אותי, וישבתי שעות כאילו על הסיפור הזה של הרמב״ם והרמב״ם, ולהבין מה, 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 מה קורה פה. בגלל זה אני אומר, זה ממש, כאילו זה באיזשהו מקום בנפשנו. בכל זאת, ככה שלא לא נפגע ברמב״ם, אז אני גונב עוד 3 דקות. מה סובר הרמב״ם בכל הסיפור הזה? אז תראו, קודם כל, במקור 9, פה הוא כותב את דעתו, אני אעשה את זה ממש זריז, אני אקרא את המשפטים העיקריים ברמב״ן. אומר ככה, ועוד הודיעך, כי המצוות שחידשו אותן החכמים, כגון נר חנוכה ומקרא מגילה, אינם באים בסמך הזה. שימו לב, זה משפט מאוד מרכזי, הייתי ממרקר אותו. הוא אומר, נר חנוכה ומגילה הם לא בתוך לא תסור. הרי בוא נבין דבר אחד פשוט, הרמב"ן הוא לא חולק על זה שכתוב בתורה לא תסור, הרי זה פסוק בתורה, אף אחד לא חולק עליו. מה אומר הרמב"ן? הוא אומר, אני אגיד לך, לא תסור, על איזה מקרים הוא שייך? רק על המקרים שבהם חכמים מסבירים את התורה. בלשון של הרמב"ן, תראו רגע במשפט, תדלגו פה ארבע שורות, הוא אומר ככה, רצה רב אביה לומר, כשם שהגזרות והסייגים של דבריהם סמוכים עליו זה לא תסור, ככה גם נר חנוכה. ורב נחמן בן יצחק אמר, שאין סמך באותו עליו שלא תסור, אלא לדבריהם שיש בהם עיקר בתורה. אבל המצוות המחודשות, אין להם סמך אלא בפסוק שאל אביך ויגדך. אני אסביר בדקה, ממש, שימו לב. אומר הרמב"ן, אם יש, לא עולה לי עכשיו כרגע דוגמה, אבל כל אחד יכול בקלות למצוא עשרות דוגמאות כאלה. יש לנו פסוק בתורה, התורה אומרת משהו, באים חכמים ואומרים, אני אסביר לכם עכשיו את מה התורה התכוונה. מי שעובר על דבר כזה ולא עושה את מה שחכמים אומרים, גם הרמב"ן מסכים שהוא עובר על לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. למה? כי זה לא מצווה מחודשת כמו חנוכה, אלא זה הסבר של חכמים לתורה. התורה הרי אתם יודעים, כל אחד יודע שהתורה אי אפשר להבין אותה מהפסוקים בתורה עצמם. התורה מלאה בדברים שאי אפשר להבין אותם. באים חכמים ומסבירים את התורה. מי שיעבור על דבר כזה שחכמים הסבירו את התורה, הוא עובר על לא תסור גם לפי הרמב"ן. אבל נר חנוכה זה לא קשור לתורה. נר חנוכה הוא לא, איפה הוא נמצא בתורה? תמצאו לו כל מיני רמזים, אבל איפה הוא כתוב בתורה? זה מצווה מחודשת. מצווה מחודשת היא לא קשורה ללא תסור. אז מה המקור שלה? שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, אומר הרמב"ן, דבר מדהים, הוא אומר, ואת זה אני אגיד לכם כבר בעל פה, כי אין לי זמן עכשיו להאריך בזה, מי שרוצה אחר כך אני זה, אומר הרמב"ן, תקשיב, לחכמים יש כוח לתקן תקנות חדשות, לא בגלל שהתורה אמרה לא תסור, אלא למה? בגלל שהם אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, תשאל אותי, מה, מאיפה יש להם כזה כוח גדול? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. יש להם רוח הקודש מטורפת. איפה ישבו הסנהדרין? הסנהדרין שהיו פעם. איפה הם ישבו? מה? לשכת הגזית, חברים, תנסו לדמיין את זה. עליתם פעם לירושלים, הר הבית, עוד מעט בעזרת השם, יהיה לגמרי איפה שהוא צריך להיות. קיצור, יש הר הבית, פה יש בית מקדש, לידו, שיושבת הסנהדרין. מה המשמעות של זה, אומר הרמב"ן? בזה אני אומר לכם דברים ככה כבר בעל פה. אומר הרמב"ן, זה שהסנהדרין יושבים ליד הר הבית, ליד בית המקדש, בתוך הר הבית, ליד בית המקדש, זה עושה שיש להם רוח הקודש, יש להם בעצם, יש להם השכינה ממש כאילו מלווה אותם, ולכן מה שהם אומרים לך, זה כאילו התורה אמרה, למרות שהתורה לא אמרה את זה. והתורה גם לא נתנה פסוק ואמרה לא תסור מכל מה שיגידו לך והיא נתנה להם תוקף. הם מעצמם, בגלל גדלותם, יש להם כוח מדהים שעליו אנחנו נסמכים כשאנחנו מדליקים את נר חנוכה. אז אם כן, שתי הדעות שראינו בהתחלה, הגמרא שאלה, איכן ציוונו? רב אביה אמר מלא תסור, זה הרמב״ם, שנר חנוכה המקור שלו הוא מלא תסור. רב נחמן בן יצחק אמר, משאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, זה הרמב"ן. אומר הרמב"ן, לא תסור, זה לא על זה. זה על מצוות, זה על תקנות חכמים, גזרות חכמים אחרות. חנוכה, דברים כאלה מחודשים, זה חכמים מעצמם, יש להם כוח לתקן דברים, והם מחייבים אותנו לגמרי, ובעצם התורה נתנה להם רשות לתקן דברים בגלל, וזה לא כל אחד, לא כל אחד שמגדיר את עצמו חכם, כמובן יש סנהדרין מיוחדים עם כל התנאים שצריך כדי לתקן תקנות לכלל ישראל, לא מדבר על איזה תקנה מקומית, תקנה לכלל ישראל, צריך סנהדרין, צריך בית דין גדול, ויש להם את הסייעתא דשמיא, ומה שהם מתקנים, וזה פשט בכל ישראל, עם ישראל קיבל את זה, זה מחייב את כולנו, אבל יש פה עוד דברים קצת להסביר, אבל עד כאן להיום מספיק, בעזרת השם, שנספיק את התפילה הקבועה שלנו. ברוכים תהיו, יישר כוח אחרי.